תיקים באפלה, פודקאסט פשע אמיתי. שלום שלום.
שלום שלום.
שלום נתנאל.
שלום אריאל.
באמת אנחנו נפגשים פה כל שבוע לדבר על תיקים שנשארו באפלה, על פשע אמיתי.
את קצת צעודה? קצת מצוננת?
אולי קצת משניהם?
קצת משניהם? קצת עייפה?
זה ניכר?
אני שומע, טוב, אני מכיר את טון הדיבור שלך, כאילו, אני שומע את זה עלייך, למה? סוף שבוע דווקא יחסית נינוח, פורים.
פשוט כל התיקים האלה באפלה משפיעים ככה על הכל.
מה אנחנו הולכים לעשות פה בפורמט הייחודי של תיקים באפלה?
שומעת כנסנו? אז באמת כל שבוע אחד מאיתנו מפתיע את השני בסיפור, בתיק, באמת שנשאר באפלה בלי לדבר על זה לפני, מביאים את זה לשיחה ראשונית כאן באולפן. והיום אני, היום אני ככה הבאת את הסיפור. ולפני זה, רגע, לקחת שנייה, פורים שמח. פורים שמח.
פורים שמח, ולכן אנחנו בוודאי הולכים לדבר על פושעים מחופשים, עבריינים שתחקרת והבאת, שהם לגמרי לא בדמות הרגילה שלהם, או שלא.
אפשר לפרש את זה ככה, אבל זה לא היה תוצאת החיפוש.
הבנתי, איך חיפשת? מה היה החיפוש שהפעלת? אם אפשר, ימים יגיד.
דיסקרטי. רק רציתי לאחל ככה פורים שמח, כי זה באמת היום וערב פורים, ביום של ההקלטה, יום שבת. זה...
כיוון שאנחנו נמצאים, מה שנקרא, בועחה חודש ה... השישי למלחמת חרבות הברזל, ותמיד אני אומר, כשנשב ונצפה בזה ביחד בגיל 120, גם. ומה היה שם בשנת 2024? הייתה מלחמה, היה קודר, היה חשוך, איך חגגו פורים? מאיפה הביאו שמחה לחג הזה בעוד בפודקאסט של תיקים באפלה על מעשי פשע? אז רעיון או הצעה שלקוחה מתוך תובנת הרבי מלובביץ'.
אוקיי, נספר.
הלוואה מהעתיד. בעתיד, כל מי שמאמין ברוח האדם, מניח שיהיה שמח שיום אחד הפודקאסט של תיקים באפלה כבר לא יהיו יותר תיקים באפלה, יהיו תיקים באור, ובעתיד יהיה שמח, המלחמה תסתיים, השבועים יחזרו, הניצחון יוכרז, לא יהיו סבל משני צידי הגבול. מתישהו זה יקרה, כי רוח האדם כמהה לזה. זאת אמונה בסיסית. ומהמקום הזה, אז יהיה שמח. עכשיו, מה עושים עכשיו? אמרת פורים שמח. אנחנו הולכים הלוואה, שמחה מהעתיד, מהבנים אותה להווה, ומשתמשים גם בזמן מלחמה, וגם בימים קודרים, בשמחה עתידית.
או קצת אסקפיזם.
לא, דווקא איזשהו, פשוט איזה בנק קרמטי של שמחות, ניקח מהעתיד, נביא להווה.
גם חשוב לדעת ש... נחיה בשביל אלה שלא יכולים.
כן, לגמרי.
זה לגמרי בסדר.
טוב, על מה אנחנו יכולים לדבר הפעם אריאל סמריק?
כן, נתנאל סמריק. היום אנחנו מדברים על החטיפה של פאטי הירסט.
חטיפה של מי?
פאטי הירסט.
פאטי הירסט. אוקיי, פאטי הירסט. מי פאטי? קווים לדמותה.
אז היא נולדה באמת ב-20 בפברואר 1954 בקליפורניה.
חטיפה אמרת.
נכון, רגע צעד אחורה, שנייה, לאט לאט.
חטיפה זה דווקא די אקטואלי.
נכון, לא פורים, אבל כן? חרבות ברזל.
לגמרי.
כל שני הדברים קורים במקביל.
אוקיי.
אז באמת היא נולדה בקליפורניה למשפחה מאוד מיוחסת ומוכרת. סבא שלה, וויליאם הירסט, היה בעל חברת עיתונות מאוד נחשבת ומאוד ידועה. בכללי, בחטיבה היא למדה בבית ספר מאוד נחשב לבנות, בקריסטל ספרינגס. באוניברסיטה למדה בברוקלין, והיא חיה שם עם בן זוגה, והם גרו בדירה בקמפוס.
רק כדי לוודא שהבנתי, האוניברסיטה הייתה בברוקלין או אוניברסיטת ברקלי?
בברקלי.
ברקלי, קליפורניה.
הייתי באנגליה.
לא, לא, רק...
אז היא גרה באמת בקמפוס עם הבן זוג שלה, והשניים התרסו כשהיא הייתה בת 19.
19, צעירה.
נכון.
בת כמה את?
18, אבל אני...
את יכולה לדמיין אירוסין בעוד שנה?
לא.
אוקיי. רק הנחנו את זה פה, שחררנו את זה.
נרגעת?
אני רגוע גם אם תתרסי בגיל 19. אני סומך עלייך, כמו על האחים שלך, שאתם תמיד תבחרו נכון.
תודה רבה.
אבל אם...
כן, בבקשה. נבלתי, אבל...
בבקשה. האבא החשוך שבי לרגע יצא, גילה שיש פה אור, חזר למאורה.
אמרת משהו באמת חכם, ממלא אור.
טח, יצאתי בפנס, הערת את זה ב...
אז באמת, אחרי האירוסין שלהם פורסמה מודעה, מודעת אירוסין בעיתון, עם הפרטים של השניים.
ובה כתוב.
את הכתובת שלהם, גם בין היתר.
כתובת למשלוח צ'קים? בשביל מה הם היו צריכים לשלוח כתובת?
לא יודעת, לאיחולים, הנערף.
הנערף.
זה דבר שכנראה היה יותר נפוץ אז.
כן, 59.
ב-4 בפברואר 1974, באותה השנה, נחטפה הירסט מדירתה.
אומר מי? את?
לא צריך להגיד, זה קרה.
זה קרה. יש הוכחות מצולמות, מתועדות. אני מאוד מאוד רוצה לוודא שהמידע פה הוא יצוק. הייתי בן שנתיים פשוט.
אז יחשת לראות.
כן.
באמת, לאחר שפורצים לדירתה מספר אנשים, הם בציפייה למציאת כסף, כנראה מהייחוס של המשפחה. אחד המקורות ששמעתי אמרו שהם ביקשו לראות איזה כספת.
זה היה נחל שהיו לה כספת, היא הייתה...
לא הייתה כספת.
כן, היא הייתה סטודנטית חסרת כל.
אבל שוב, משפחה מיוחסת וזה...
אין לדעת.
באו אליהם.
אוקיי.
באמת במהלך מאבק שניסו לחטוף אותה, הם פשוט שאלו אותה על הכספת וזה, לא הייתה. ואז ראיתי, בן זוגה היה גם בדירה באותה תקופה, כאילו באותו רגע, ושמעתי שני מקורות שאמרו דברים שונים, אחד מקורות אמרו שהוא ברח.
ברח.
במהלך המאבק הוא פשוט קם והלך.
מי?
הבן זוג.
ככה נטש אותה?
זה המקור אחד, והמקור השני שקראתי אמר שהוא התעלף ממכות.
זה אותו דבר רק ל... זאת אומרת, אותו דבר רק להפך, כן.
אוקיי. בריחה מבחירה ובריחה...
בריחה בתת מודע.
נכון. ואז הם חטפו אותה לדירת מסתור, וסגרו אותה בארון במשך באמת מספר שבועות, עם עיניים מכוסות וידיים מזוקות.
כמה שבועות?
משהו כמו 50 יום.
וואו.
והוציאו אותה רק לארוחות.
מהארום.
נכון. היא נחטפה על ידי ארגון שנקרא צבא השחרור הסימביונזי.
צבא השחרור הסימביונזי?
כן.
שהוא הדה.
זה ארגון שמנע בסביבות ה-20 איש. עם אידיאולוגיה שמאלנית רדיקלית צבאית.
ואיך היא קשורה אליהם? למה?
היא לא קשורה אליהם באופן ישיר, הם רצו כסף. הם היו באמת קבוצה מאוד אלימה, והשתתפו בשודים, רציחות וחטיפות.
וואו.
באמת הארגון דרש כופר ממשפחת הירסט, בשווי 400 מיליון דולר.
איזה סכום?
400 מיליון דולר.
נו באמת, מה, אותו שלא ביקשו מיליארד.
למטרת קניית מזון לעניים.
כן.
המשפחה באמת תרמה חלק מהסכום, 6 מיליון דולר.
וואו.
כן.
היא תרמה למה? לעניים?
כן, לעמותות של עניים, ובגלל שהסכום לא היה מה שהם ביקשו, הם סירבו לשחרר את הירסט באמת.
בין 6 ל-400 יש איזשהו פער תזרימי, אוקיי.
אבל זה על המיליונים.
כן.
ריקוד לא מאוד עדין.
כן.
היא באמת, כשהיא הוחזקה כחטופה, היא ספגה איומים חוזרים על חייה מצד מנהל הארגון, דונלד דפריז. ולאט לאט במהלך השהות שלה שם החלו לצרף אותה לישיבות של הארגון ונתנו לה להציץ בתפסים רשמיים.
שביקם סטאפר בארגון.
בדוק. ולבסוף הציעו לה שתי אפשרויות, שתי אופציות.
הראשונה.
להצטרף לארגון.
והשנייה.
שיהרגו אותה.
ולכן היא בחרה.
כחודשיים לאחר החטיפה, הודיעה בהקלטה, באופן פומבי, שהצטרפה לארגון.
טוב, נו. בסיטואציה כזאת עדיף להצטרף לארגון, מאשר פחות להצטרף לארגון ולמות.
החלטה קשה.
כן, לא ממש.
ובאמת אחרי שהיא הצטרפה, הורידו לה את כיסוי העיניים, והיא עברה הכשרה, גם ידע כללי ככה לארגון, וגם שימוש בנשק.
אלמנטרי.
צבאי, כמו שאומרים.
זה נראה לי נורא, תחשבו שניתן יהיה פתאום הישראלים, החטופים שמה, יקבלו שתי אופציות.
וזה יכול לקרות.
כן, ואז הם יגידו, טוב, אז גם אנחנו נצטרף לחמאס, כי האפשרות השנייה היא... זה באמת... כן, לדעתי ברור שעדיף לחיות, לא?
נכון, אבל באיזה תנאים?
כן, אוקיי, אוקיי.
אבל באמת באותה תקופה החלה לעבור התעללות מינית מצד שני חברי ארגון, ביניהם מוביל הארגון.
אומייגוד.
באפריל 1974 השתתפה ותועדה בשוד בנק עם הארגון.
ממש לקחה את זה all in.
כן.
טוב, לא הולכת לדעת אם היא באמת יכלה...
אם הייתה לברירה.
כן, ברור.
המשטרה החלה באמת באותה תקופה לתפוס את חברי הארגון, לאט לאט, ובספטמבר 1975 הוצא נגדה צו מעצר. במרץ 76 החל המשפט של הירסט, שבמהלכו נתנה עדות על החטיפה וטענה שהצטרפה לארגון בשל צורך הישרדותי.
כן, אני יכול להבין את זה.
הירסט הורשה על שוד הבנק, ובהתחלה נדרשה לרצות כ-35 שנים בכלא.
כמה?
באמת העונש המקסימלי, 35 שנים. אבל בסוף הופחת, המאסר שלה הופחת ל-22 חודשים.
חודשים?
כן, ממש.
כאילו...
קיצצו, קיצצו.
כן.
והיא שוחררה ב-1 בפברואר 1979, וזה פרט נורא יפה, שב-2001 קלינטון הביא לה חנינה, הנשיא. כשהשתחררה באמת היא כתבה ספר זיכרונות.
ספר?
כן, והתחילה בקריירת משחק.
קריירת משחק כשחקנית שמשחקת את תפקיד חייה או...
באחד הסרטים שהיא שיחקה, זה היה עלילה מאוד דומה למה שקרה. לא סיפור, לא הסרט עליה.
אבל בהשארת הסיפור. האמת היא שזה די הגיוני, כי...
והיה סרט עליה דווקא.
כן?
כן.
מה הסרט? איך היא נקרא? תזכיר לי את השם המלא, היוט באנגלית.
בוא נראה לך אפילו איך להיית, ככה.
אוקיי, just a second.
זה ייתן לך, אם תחפש לשם שלה בעברית, את שני הערכים, ככה, גם בעברית וגם באנגלית.
תגידי, לא, היא כתובה כשחקנית אמריקנית בכלל.
כן, לגמרי.
היא בכלל, באמת?
היא שחקנית לכל העניין הדבר.
מטורף.
לגמרי.
זאת אומרת, היא בסוף, חכי שנייה אחת, אני רואה פה סרט ב-YES DOCO. החטיפה המוזרה ביותר באמריקה, אומר לארי קינג. מלקחה, מקליפורניה. היא הצטרפה לחטופים. היא באולפן. מטורף. עשרה כלי נשק בדירה של הרסט. איך הנכנעה של וויליאם רנדולף הרסט הופכת לטרוריסטית? צבא השחרור הסימביוזי חטף מישהי מהאצולה האמריקנית. היא אומרת, זה סיפור אלים, חטפו אותי טרוריסטים. התאכזרו אליי, אימו שהרגו אותי, אם לא אשתף פעולה, זה שבר אותי לבסוף. שמי וויליאם טרור, הייסט. האם חטפת אותה? אני באופן אישי לקחתי את פטי מהדירה שלה והכנסתי אותה לרכב המילוט. המציאות לא תמיד על פני השטח. לפעמים צריך להיכנס לעומק לראות מה האמת. קורבן הפשע המפורסם ביותר באמריקה. או הבוגדת העשירה ביותר. המפורסמת ביותר. בתולדות אמריקה. יש לא קור. חזק.
ממש. מה אתה אומר?
איך היא פעיכה עם הצעת הסיפור המעולה הזה?
גם אמרו את זה פה מאוד יפה. זה בין הסיפורים באמת מאוד מתוקשרים.
כן.
עצם זה גם שאחרי זה היא הפכה לשחקנית, וכך היא מוגדרת בחיפוש ברשתות.
כן, היא, בוויקיפדיה היא בכלל, שחקנית. זאת אומרת, היא עברה את החטיפה, אבל אחר כך היא בנתה את הסיפור שלה מחדש לגמרי. אמייזינג.
יצא לה שם מאוד גדול גם מקריירת המשחק שלה, ושנייה לוקחים צד אחורה, יש לה סיפור רקע מטורף.
משפחת הרסט היא משפחה היא באמת משפחת הצולה האמריקנית, זאת אומרת 6 מיליון דולר, לא סתם ביקשו מהם 400 מיליון דולר,
נכון.
הם יכלו לשלם 400.
לגמרי, זה באמת, ככה תרגטו אותה, אמרו שזה...
כמו נמצא מישהי.
נכון, לא, זאת אומרת, ידעו את השם משפחה, והכתובת שלה פורסמה בעיתון, באמת, אחרי המודעת אירוסין. אז כמה קל ונוח, פשוט לגשת למישהי, משפחה מאוד, מאוד נחשבת. פשוט לבקש כסף.
זה היה נחשב לפשע של המאה.
נכון.
בזמנו. סיפור מדהים, אגב, רנדולף, אני תוך כדי זה ככה מגגל, רנדולף אפלסון הרסט, זה הבן של וויליאם רנדולף הרסט, אנחנו מדברים על ממש משפחת אצולה קיצונית, באמריקה, אנשי עסקים.
לסבא יש אימפריה מטורפת של תקשורת ועיתונות וחברת צילום, אז השם הולך איתם.
אז עכשיו איפה היא הגברת הזאת? במילים אחרות, היא כבר שוחררה לידי קלינטון, היא חיה באמריקה, היא עושה חיים. כן, היא בעצם...
מקווה שבעיקר מחלימה, כמו שאומרים.
לא יאומן. נכדתו של אל העיתונות, וויליאם רנדולף הרסט.
נכון.
מדהים.
מה אתה אומר על הסיפור?
חזק. סיפור חזק מאוד. ממש סיפור מעולה, מטורף.
נראה לי גם לפני קריירת המשחק שלה היא הייתה מאוד מוכרת, במובן מהמשפחה. אז תוסיף לזה סיפור באמת חטיפה שהיה באמת מאוד מתוקשר. ואז קריירת משחק מאוד גדולה.
תראי, יש פה את התמונה, אני תוך כדי זה...
נכון, מצלמת הבטחה.
של הבנק, היא מסתובבת עם נשק ושודדת בנק, הגברת.
התמונה תעלה ברשתות שלנו, בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם, תיקים באפלה.
אגב, הם היו כל כך מחוברים, משפחת הרסט, משפחת הצולה האמריקאית, אז גם ההפחתה מכל השנים ל-22 חודשים פה לפי הוויקיפדיה, על ידי הנשיא ג'ימי קרטר.
נכון.
זאת אומרת, גם הוא.
שמות מאוד גדולים.
כן, כולם מעורבים ומפחיתים ועוזרים לה ומתקנים לה. חודשיים לאחר שחרורה מהכל התחתנה הרסט עם ברנרד לי שו, שוטר, שהיה חלק מהצוות ששמר עליה בזמן ששוחררה בערבות.
הם נפרדו ב-2013.
נולדו להם שני ילדים. ג'יליאן ולידיה הרסט שו. הרסט השתתפה בקרן המסייעת לילדים עם איידס, פעילה בזכויות צדקה, פעילות גיוס כספים. כל דבר חשאי זה הספר שלה. היא הפיקה עבור ערוץ הנסיעות סרט תיעודי שהכותרות שלה זה סודות סן סימון עם פטרישיה הרסט. היא לוהקה באמת למספר סרטים.
נכון.
מטורף. פשוט סיפור מטורף.
באמת היית את זה במהלך השיחה, אבל נקודה מאוד מעניינת זה מה קורה באמת, מה מבקשים ומה הציפייה מהחטופים בעזה. זה נקודה שלדעתי חשוב לקחת רגע להתייחס.
איך הגעת לזה, לפי איזה חיפוש, איך צץ לך הסיפור המעולה הזה? מה, חטופים?
לא חיפוש ספציפי, יש איזה... אתר של כל מיני סיפורים של פשע אמיתי.
מה, באמת? של, די.
כמה שכותבות על זה. אז לפעמים אני פשוט מחפשת שם שמות ככה.
מעולה.
זה סיפור שהם העלו לפני הרבה זמן, שזה אחד ממקורות מידע שהשתמשתי. ובאמת מעניין שזה... הם העלו את זה באמת מזמן. אז לראות את זה מתחבר
לאקטואליה.
כן.
מה אנחנו אומרים על החטופים בעזה, שלדעתי פשוט צריך לחבר את האינטרס הרגשי. יש פה כמה אינטרסים רגשיים של כל הצדדים המעורבים. אנשי הביטחון, ראש השבק, ראש המוסד, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, אלוף פיקוד דרום, שברור שהם פישלו באופן קיצוני במבצעיות באותו יום. והם רוצים להחזיר את זה אחורה, כי אחרת הם לא יוכלו לישון לילה אחד. אז לדעתי הם צריכים ללחוץ כדי להביא את העסקה בכל מחיר שהחמאס ירצה. אחר כך אפשר לדאוג לחמאס בכל האמצעים. לא משנה כמה מחבלים משוחררו.
עכשיו תכלס חוקית, המדינה מחויבת לשמור על האזרחים שלהם.
זה מתוך איזושהי ציפייה מקסימה שהמדינה היא ישות
שבאמת חוקית. אבל עקרונית, זה דבר שמתבקש. זה לא נראה לי הכי מטלטל לצפות לזה.
התחלנו באמונה. זו סוגיה, מה את חושבת שהמדינה כמדינה, כישות, היא באמת החוזה שלה עם אזרחיה?
באופן רגע, עזוב ישראל או ישראל, עזוב מדינה ספציפית.
פורמלי?
פורמלי זה משהו שמתבקש שיקרה.
פורמלי רצוי שאתה חי במדינה ומשלם למיסים ומכבד את חוקיה, אז במחויבות העמוקה המדינה גם תעשה הכל. אבל...
אבל עכשיו אנחנו רואים שזה לא קורה.
אבל גם ראינו את זה קודם שזה לא קורה, קחי את רון ארד.
בסדר,
לא החזירו.
זה עדיין מצב שהחטופים יושבים שם...
חיית גלעד שליט, 5.5 שנים, לא החזירו.
זה סיטואציות באמת לא ריאליסטיות, כאילו, אני באתי להגיד שהם לא ריאליסטיות, אבל זה קורה, זה קורה עכשיו.
ולכן, החלון של ההזדמנות בעיניי הוא באמת במקום שבו יש אינטרס אנושי של החוטפים שלהם לחיות, ולקבל איזה סוג של חנינה, הרחקה וכולי. הם רוצים לחיות, הם רוצים עסקה. יש אינטרס עמוק של אנשי הביטחון, שהתקלה האיומה הזאת קרתה במשמרת שלהם, לשחרר אותם כדי לתת איזשהו מזור, איזושהי תרופה בעיניי, לנפש הפצועה שלהם. זה פגיעה איומה, זה קרה במשמרת שלהם. הפוליטיקאים, אנשי הימין הקיצוני, ראש הממשלה ואחרים, כל אחד יחשוב לבד מה האינטרסים שלו, לא ניכנס פה כרגע לפוליטיקה. אבל אני חושב שדרג מקבלי ההחלטות יכולים לסגור עסקה בימים האלה, כי אם לא, באמת הם יכולים להישאר שם הרבה מאוד זמן, בהנחה שישארו בחיים, אין לדעת, יש שם אנשים...
היה גם התפרסם מזמן משפט של שרה, שבאה בטענות שהחטופים שהוחזרו לא הודו לה, לא הודו לה הממשלה בעצם.
כן. יכול להיות שגם לא הודו לה, ויכול להיות
שגם... זה לא היה אמור לקרות מלכתחילה, זו עוד היה פה מאוד גבולית.
ויכול להיות שבאמת גם לא שמענו, אולי נאמר בחדרי חדרים, לא שמענו גם את המילה סליחה, מאנשים שהיו אחראים, שאנשים נחטפו ממיטותיהם. מילה סליחה לא נאמרה, מילה תודה לא נאמרה. כן, אין הרבה אמון וכבוד בסיטואציה הזאת בין כל הנוגעים בדבר, אבל כמו שאמרנו, אני... מאמין פטליסט ברוח האדם, וככזה ברור לי שבסוף, בסוף יהיה טוב, והסוף יכול להיות קרוב ממה שנדמה. זה רק החלטה פנימית של אנשים.
באמת, עולה לי טיפה מה יהיה היום שאחרי, איך הוא יראה היום.
אני חושב שאת תחיה המון שנים ביום שאחרי. זאת אומרת, זה יכול ממש להיות במקום שזה...
ריאליסטי, אני לא אומרת שזה משהו רחוק, אלא זה משהו לקוות לו.
לקוות לו, להביא אותו, לייחל לו. ואני חושב שכמו שפה גם יש ערבים בעזה וברשות הפלסטינית, שגם הם מייחלים ש...
שיהיה יום אחרי.
שיהיה יום אחרי קרוב, שיהיה בו תהליך של כבוד ושלום בין אנשים. ואני חושב שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי ריאלי. אריאל סמריק, אני רוצה א' להודות לך בחום, הבאת סיפור באמת מדהים, ממש יוצא דופן. היא באמת שם, היא נמצאת שם איפה שהוא חיה בחוץ.
זה סיפור שלא מסתכלים, אז הסיפור עצמו מסתכלים בדיעבד, אבל היא עדיין יכולה לספר אותו.
היא צריכה להיות בשנות ה-70 לחייה. מנחה שהיא עדיין חיה, לא כתוב בוויקיפדיה שהיא מתה. שחקנית.
נכון.
איזה סיפור מטורף.
תודה שהקשבת ותודה שאתם פה. בעצם אתם יכולים לשמוע אותנו באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. ואתם יכולים למצוא אותנו ברשתות בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם. הכל בחיפוש תיקים באפלה. תודה רבה.
תודה שאתם פה, דקאסט. אני מודה לך על
הדבר. זה אמור לצחוק.
אני מודה לך.
ניסיתי.
כן. תודה רבה.